הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, שעה שנייה, שבנו באופן לא כל כך מפתיע, כן? כף בשבט, תפשין פי דלת. עורכת אותנו היום יאלי צייטלין, המפיקונתי שולמן, הטכנאי מוטי קופפר, על העניינים המוזיקליים אפרים קמיסר ושימי ברוורמן. אנחנו בעוד שעה של עניינים שחשובים לנו, ולא רק לנו, כן, רק לנו בעצם. אני אומרת בוקר טוב לסיוון רמיר.
שלום וברכה, בוקר טוב יונת, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, יודעת, כבר שלומי כשלומך. אני חושב ששלום, כולנו באותו מצב רוח.
לא הייתי חותמת על זה סיוון, את לא יודעת מה שלומי, ואני אומרת, את מסתכנת פה כל כך. אני תוהה אם יש לך זמן לג'ט לג, חזרת מניו יורק, היית כבר באילת, איך זה עובד כל הדבר הזה?
ג'ט לג מאילת, תשמעי, אני רוצה להגיד משהו על אחינו שבניו יורק, אפרופו ששואלים אותנו מה שלומנו, וככה לא יודעים מה לענות, ותחושה של דשדוש.
ממש רציתי לשאול אותך מה שלומנו בנחר, ממש רציתי.
אז תקשיב, אני רוצה להציע פה איזושהי הצעה. אנחנו ראינו שהרוע יודע להפתיע אותנו לרעה, מעבר לכל דמיון. ראינו בבוקר שמחת תורה, תסריטים שלא דמיינו מתממשים, אני לא אכנס לפרטים, אנחנו חיים את הפרטים האלה עד היום, באמת, מי דמיין כזו עוצמה של רוע שתוקף? אני רוצה להציע כלי הפוך, בוא נשתמש רגע בדמיון, לדמיין כמה טוב ושפע יכול להגיע, כי התפילות שלנו לפעמים אני מרגישה מוגבלות, מתפעלים שהחטופים יחזרו, ברור, אמן, שהחיילים יחזרו, שיהיה ביטחון בדרום, בוא נתפלל אפילו יותר מזה, הרי למדנו משמחת תורה אתה יודע, עם חלומות רעים מתגשמים עד הקצה, בואי נחלום על חלומות טובים, וזה בדיוק ניו יורק. האנשים שאני פגשתי, צמאים לישראל, לזהות יהודית, למשמעות ולבהירות. ממש, ממש, זה לא... את יודעת, אם מישהו אחר היה אומר, הייתי אומר, טוב, נו, קלישה, פגש איזה 100 יהודים, שהם גם ככה ציונים ונלהבים. אנשים ש...
הם לקוחות של סיוון רב מאיר, הם כנראה ציונים ונלהבים.
לא, זה לא עוקבים שלי, תגידי. לא, זה לא אנשים... אני יודעת לזהות, הם לא מכירים אותי. הם לא באו בגלל השם שלי, הם באו כי מגיעה מישהי מישראל. זו הפעם הראשונה מאז שמחת תורה שהם שומעים מישהי מישראל, ולמה הם בכלל רוצים? בואי נחשוב, מה הוציא אותם מהבתים שלהם? אני הייתי במסע עם חב"ד, בשש או שבע קהילות, אמרו לי השליחים, אנחנו לא מכירים את האנשים האלה, באמת, באמת, הם לא היו ביום כיפור האחרון. וואו. הם מגיעים עכשיו לראשונה, כי יש איזושהי רעידת אדמה רוחנית, אין לי לא יודע באיזה מספר בסולם ריכטר. קורה משהו, עכשיו, אם אני רוצה לחלום בגדול, בואי נחלום שהם כולם חוזרים הביתה, קודם כל הביתה לזהות היהודית, ואז הביתה גם לפה, כאילו, מותר לדמיין, את יודעת, מסך הברזל נפל במיליון יהודים הגיעו מרוסיה, בואי נדמיין מיליון אמריקאים עולים ומיישבים את העוטף, לא רק ברמת בית שמש, את יודעת, רמת בארי, רמת בארי בית.
חיבוצניקים, את רואה אותם ככה, מתעסקים באדמה ובחממות. וואו, זה חלום יפה. כאילו, את אומרת, את כל הרע הזה, נתרגם שנייה, נהפוך את הקערה הזאת, ואת המינוס נהפוך לפלוס. כמה רע שאנחנו יכולים לדמיין וגם קיבלנו, פשוט נדמיין אותו בטוב, באותן עוצמות.
תראי, בדיוק, אנחנו באירוע בסדר גודל תנכי. הרי זה קורה פה משהו גדול.
כן.
הקדוש ברוך הוא פה, יש פה איזה חתיכת אירוע, חתיכת וואו. אפשר לדמיין, את יודעת, שעם ישראל כותב את הפרק הבא, גם לטובה. אגב, זה דורש גם עבודה, הם לא יעלו מעצמם. אם ישראל תספר לעצמה סיפור כזה של, את יודעת, הרי הכיוון ההיסטורי שלהם הוא התבוללות. עוד, אני הייתי בבתי חב"ד, שעוד 50 שנה לא יהיו שם, כי כבר לא יהיה מי. הילדים שלהם כבר לא יהיו פה. אז אם אנחנו עכשיו לא עושים תפנית היסטורית לאחים ולאחיות שלנו, אפילו ברמה הכי פשוטה של לחשוב על זה, להתפלל על זה, את יודעת, בדלקת נרות אנחנו עם כל השמות, פצועים, חטופים, מיליוני ג'ורג' ומייסי שנמצאים עכשיו בוושינגטון ולא יודע, כאילו, וקורה משהו איתם.
אבל תגידי, יש לי שאלה. זה בסדר שאנחנו נרצה ואפילו נכין תשתיות ואפילו נייצר סלי קליטה חמודים ומלבבים. הם רוצים בזה? הם רוצים לעלות לארץ? הם צריכים לרצות, את יודעת.
קודם כל, בואי נספר לעצמנו סיפור כזה. את יודעת, אם התקשורת בעיקר מספרת על אנשים שרוצים אולי לעזוב את הארץ, דווקא בתשוקה, השאלה היא גם מה הנרטיב שלנו. דבר שני, עלייה זה הקצה של הקצה, בן אדם שלא יודע מילה בעברית, לא מחובר לחגים, לתורה, לפרשה, עלייה היא המקסימום. אני אומרת, בוא נכון, במינימום.
היא כבר תוצאה, את אומרת.
כן, בזה שיוזמנו לסעודת שבת, בפעם אחת תראו מה זה קידוש, את יודעת, אנשים שאלו אותי את השאלות הכי בייסיק, הכי בסיסיות על האירוע, הם לא יודעים, אין להם את הכלים, אז אנשים שאגב לא יודעים מה זה שמחת תורה, ישראל הותקפה באוקטובר 7, בשביל העשירי, אני חושבת שכל האירוע, עזבי, זה לא רק יהודי אמריקה, קל לנו לדבר על אחים רחוקים, גם אנחנו, יש פה דיבור של משמעות, של לעלות קומה כל אחד נראה לי.
בג'ורג' הפנימי שלו. בג'ורג' האישי שלו. טוב, יפה, נקודת מבט יפה. אני רוצה שאנחנו ככה אמצע שבוע, שלישי, פעמיים כי טוב, וזה בדיוק הזמן, בדיוק לדבר על פרשת שבוע. אז קחי אותנו או לשבת שהייתה או לשבת שתבוא. פרי סטייל.
וואו, תשמעי, אנחנו בין שתי, כאילו בואי, תמרי איתי בספר ויקרא, יהיה לי קצת יותר קשה, אבל פה אנחנו בין שני, תקשיבי, קראנו את הים, קריאת ים סוף, רזת בשלח, ואנחנו עומדים למרגלות הר סיני, מקבלים את עשרת הדיברות, קשה להפריז בחשיבות, שני אירועים היסטוריים, אפילו האחים הרחוקים שם בניו יורק נראה לי, על זה שמעו.
אפילו ג'ורג'.
ים סוף נבקע, ומעמד הר סיני. אבל ראיתי רשי יפה, בואו נראה אם אני אצליח, יש לו פוטו כאן כמה שיותר מהר, ראיתי פשוט מילים יפהפיות של רשי, על אנוכי השם אלוקיך, ובסוף אנחנו מתייצבים למרגלות הר סיני, כל שנה מחדש. יש לנו הזדמנות לראות את... לראות איך אנחנו רואים את עשרת הדיברות הפעם, את יודעת, איך אנחנו רואים השנה את הדברים האלה. לא תרצח מקבל משמעות חדשה, אני חושבת. כמעט הכל, כמעט כל דבר שאנחנו רואים, אני חושבת, מקבל איזושהי השנה. מישהו כתב שהם מחללים את המילים בית הדין הבינלאומי לצדק. בית הדין הבינלאומי לצדק הוקם בהר סיני. כלומר, משם יוצא קול של תורה, של אמת, של גבולות, של מה נכון, של מה לא נכון. אז אני אגיד רק באמת, רשי אחד שדיבר אליי מאוד, בואי נראה, הנה, אנוכי. אומר רשי, יש הרבה מאוד קולות שאתה שומע, בארבע רוחות מהשמיים, מהארץ. אל תאמרו, יש הרבה רשויות. תאמר אחד, אנוכי השם אלוקיך. אנחנו שומעים כל כך הרבה קולות עכשיו בכלל. כל זה נכתב לפני עידן הפושים והמבזקים. אתה כן עסקה, לא עסקה. מה אומרים בקבינט, מה אומרים באום, מה אומר ביידן ובלינקן, ואצלנו המטה הזה, וכל שר וכל...
כמה אלוהים אחרים יש בחיינו.
כמה קוביד, שוב, אנוכי ואנוכי, וכל אחד אומר גם אנוכי, אנוכי, הוא מאוד מלא בעצמו. אנוכי ואנוכי, אומר רשי, תמיד קולות באים מארבע רוחות, מן השמיים ומן הארץ. זה תוקף אותך מארבעה כיוונים, מלמעלה מלמטה. אל תאמרו רשויות הרבה הן. אל תגיד שזה מתוצץ מכל הכיוונים, אלא אנוכי השם אלוקיך, יש פה איזה אחדות, השם אחד. כלומר, באמת קשה, זו תקופה שבה יש כל כך הרבה אלילים ואלוהים אחרים, את יודעת, מה יגידו באום, ומה יגידו בהרווארד, ומה יגידו בחדשות,
ולחילופין גם השמים, גם השמים הפכו להיות כולם הסיפור, כאילו, כלומר, כולם, אם רק היינו עושים ככה, ואם רק כל כך הרבה אנחנו לוקחים על עצמנו כש... שאת יודעת שיש פה מישהו שמנהל את האירוע הזה מלמעלה, זה לא מסיר אחריות כמובן, אבל להפסיק להיחס בכל כך הרבה עם רק ורק, כאילו באמת הכל 100% בשליטה שלנו.
משמעית, אותם פרשנים שדיברו בביטחון עד השישי לעשירים, ממשיכים להסביר אחרי השביעי לעשירי, למה הם צדקו ולמה כולם טועים, משהו פה לא ברור לי, אם כל אחד מסתובב ואומר, אמרתי לכם, אז איפה כולנו היינו? אז א', נכון, יש לנו אחריות, אבל אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך, מארץ מצרים בית עבדים, ממשיך להוציא, יש פה תוכנית אלוקית, בעזרת השם, שתמשיך ותתגשם.
שנמצא את בית הדין הלאומי והבינלאומי לצדק האמיתי, בקרוב בימינו אמן, שורה ראשונה ככה בבית המקדש, בעזרת אנשים, מגיע לנו, לא?
אמן, בטח.
סיוון רב מאיר, אני מאוד שמחתי לשוחח איתך, ושנמשיך לבשר בשורות טובות ככה, נביא את הקולות היפים והאופטימיים לעוד הרבה זמן.
טובות, תודה, יונת, תודה רבה, תודה. אני כבר אומרת שבת שלום, את יודעת אוטומטית מהפעה שהיה לך, שבת שלום.
אנחנו עושות, יוסף מוקיר שבת, אנחנו כל יום מתכוננות לשבת. לכי איזה להפשיר את הדגים. בסדר.
להתראות,
יום טוב. אנחנו עכשיו עם השיר הבא של מוטי וייס, על הלחן של שמואל גריינמן, למילים של חיים פורטל, ושיר נהדר, תהנו.
שאני בעצם מבין כאן את הכל, אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח, לא צריך עזרה אפילו בלשאול. זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות, איך איך אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות. כמו ענן וגשר, כמו גוזל של נשר, אין לי כאן כל דרך לעשות לבד. זה פוגש אותי כשטוב לי, גם כשקצת קשה לי, אני עצמי רק אפס ואתה אחד. זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. זה אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
הבמה שלך, שבנו, שבנו, כל הבמה שלך ושלך ושלך ושלך, תכתבו לי ליונת PR, YONAT PR, כמו פירוש רשי, strudelgmail.com, וגם תכתבו ל-055-333-9393. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לחנה ליברטי שלנו.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינות ולאימהות השוקות.
לאימהות השוקות, בוקר טוב. מה שלומך שוקעת שלי?
ברוך השם, ברוך השם.
זה כאילו לא ברכה להגיד שוקעת שלי, כן? בואי שנייה נשים את זה על השולחן. אבל זה כאילו מצחיק אותי ואותך וזה מספיק. אני רוצה להגיד לך שאפרופו שוקעות, הכנתי קפה בחדשות והחלב חמוץ. זהו, קחי את זה מכאן.
אז קודם כל גם לשקוע, את יודעת, יש תהליכים מתחת לפני השטח. אז זה לא דווקא בהכרח משהו שלילי.
מה, החלב החמוץ?
את פשוט לא שותית קפה. כאילו, אני נטורופתית, אני אגיד לך פשוט תשתיתי.
אני עשיתי גם בבוקר, יש חליטות מיוחדות, נדבר על זה אחר כך. את אימא, חוץ מזה שאת נטורופתית מוצלחת מאוד, את אימא לשלושה ילדים שמתוכם שניים על הרצף האוטיסטי, ואת בן אדם שלוקח את החיים, מה זה בווייב טוב? אז אני כאילו רוצה להיות לידך כדי שתדביקי אותי בווייבים האלה.
אז תראי, זה וייב טוב שהוא לא מעושה, הוא באמת בווייב טוב. כאילו פרופורציות, אבל לא, אני לא תמיד בווייב טוב, ממש לא.
אז ספרי לי על זה, על החלק השוקע של הווייבים.
אני ארחיב לך. כשמייקי שלי זה הילד האמצעי, כשהוא היה בעצם קטן, אז ראינו שיש קושי ויש עיכובים, ורק כשלקראת גיל 4 כבר שמו את האצבע לכיוון האוטיזם, ובגיל 4.5 הוא קיבל את ההבחנה, ואני בדיוק הייתי בחודש 9.
וואו.
מה שקרה, שכשילדתי, אני הייתי באופן לא רצוני, כמובן, ואף אחד לא בוחר בזה, דיכאון אחרי לידה. אני לא מאכלת את זה לאף אחד.
נכון.
זה דבר נורא, וכמו שאמרת, כאילו, וייב טוב, ואני באמת, זה נפל עליי כאילו חושך. עכשיו, זה לא שהוא חס וחלילה, זה בגללו, או בגלל משהו, זה בג נוירולוגי. בעצם, כל הזמן להתעסק באיך לעזור לו, ומה לעשות, ושום דבר אי אפשר לעשות אותו ספונטני.
החיים שלכם השתנו, מה זה ספונטניות? ספונטניות הייתה כנראה הבעיה הלא יחידה, בטח לא האחרונה שלכם. יש משפחה עם ילד בבית, נכון? ילד נורמטיבי, רגיל, משפחה, זוג צעיר, ופתאום הבחנה, מה קורה בארבע שנים? כאילו, מה אתם עוברים בארבע שנים עד שיש שם לדבר הזה בכלל?
אז האמת שאנחנו היינו מלווים בהתפתחות הילד כבר מגיל 8 חודשים, כי התחילו עיכובים והתחילו קשיים, וכאילו כל הזמן לא יודעים, והוא מקבל טיפולים, ובעצם הוא משלים איזשהו פער, ואז כאילו זה לא נכנס לספקטרום, זה לא על הרצף. ואז אחר כך, עכשיו גם בהתחלה אפילו לא ידעתי מה זה רצף, לא דיברנו את זה בכלל.
נכון.
ואז בעצם פתאום ככה הוא מגיע לגן שפתי סוף סוף, ואז אומרים, טוב הנה זהו, הקשיים עכשיו מאחורינו, הסוף סוף אני אוכל לנשום.
סוף סוף יש שם לבעיה, הנה מצאנו את הנזילה.
מה זה גן שפתי? בדיוק. ואז הגננת בגן שפתי אומרת לי, תשמעי, אמא של מייקי, הוא ממש מתוק, אבל הוא לא מתאים לגן שלנו. ואני כזה כולי בלב שלי, או יופי, אז היא אומרת לי ששנה הבאה הוא כבר חוזר לגן רגיל, היא אומרת לי, תקשיב, הוא הילד הכי קשה פה. היא פשוט, אמרתי לה, מה? אנחנו עשינו מאבקים שלמים עם העירייה ועם הכל, עד שהוא הגיע בסוף סוף לגן שפתי, את אומרת לי שגן שפתי זה לא בשבילה?
וואו.
על מה את מדברת? ואז היא ככה בזהירות, אמרו לכם משהו, תקשורת? אמרתי לה, תקשיבי, אני לא זה... לא לנסות עכשיו לבוא ולהגיד לי כל מיני דברים, בשביל שאנחנו נלך לחפש עכשיו פתרונות חדשים.
אנחנו מצאנו, את לא תבלבלי אותי עכשיו.
אלא, לא, דונט. אבל פתאום את מתחילה לשמוע, ואז אני בעצם רואה גם, זה היה תקופת קורונה, אין מסיבת סוף שנה בגן הרגיל, שהוא היה בגן עירייה, הגננת שולחת לנו דיסקים בסוף השנה, ואומרת לנו, עשינו מסיבה, בלי ההורים, לאור המצב, קחו תצפו. עכשיו, מי באמת צופה בזה? אף אחד לא צופה בזה. אבל לא יודעת למה. והכנסתי, אמרתי לו, מייקי, בוא נראה איך היית במסיבה, והוא מסתכל עליי בעיניים כאלה של עגל, כאילו, מה את רוצה ממני? אני מפעילה את זה, ואני חושך, אני זוכרת שפשוט יש לי סחרחורת, אני אומרת לעצמי, איך אני אפילו הולכת להגיד את זה לבעלי? איך אני אומרת לו? תקשיב, הילד לא איתנו. הילד לא מדבר, הילד לא מתקשר, הגננת אומרת, עשו תנועות, עשו זה, אנחנו מצלמים לאימא, אנחנו זה. הילד לא... ואז שמה נפל לי הסימון. ואז כשהגענו לגן שפתי, חשבתי, אוקיי, טוב, בסדר. זה הפתרון. אבל אז התחילו להגיד לי מילים חדשות. ספקטרום, תקשורת, אספרגר.
אוי.
ואז, כן, עוברים איזשהו תהליך, ואז אני יולדת ילד, ברוך השם, לעינה, שהוא מקדים, אין לי עיכוב התפתחותי, הוא משיג את אבני הדרך במהירות רבה.
זה אחרי הגילוי של מייקי.
וזה אחרי הגילוי של מתי, ואני אומרת, הנה הקדוש ברוך הוא סוף סוף פיצה אותי, ונתן לי, ואני עכשיו רואה איזה ילד, איזה הבדל זה בין מייקי, ואז בגיל 7 חודשים אילי מתחיל להראות כל מיני סימנים ככה מחשידים, אני עוד אומרת לעצמי, לא, זה קפיצת גדילה, וזה בטח עברנו דירה, ופה ושם אני אספרת לעצמי סיפורים, הגעתי לרופא, והרופא אומר לי, אני לא מבין, יש לך כבר ילד אחד על הרצף, את מתלוננת על תסמינים שנראים כמו רצף. לך להתפתחות הילד. אמרתי לו, לא, דניה רופא, אני לא באתי לשמוע את זה. לא מוכנה לשמוע את זה. זה ילד שהלך בגיל 10 חודשים, זה ילד שזחל מוקדם, זה ילד חי... מה פתאום? לא. ואז בפעם השנייה, כשכבר התחלנו תהליך, זה גם היה בתוך מאיץ חלקיקים. כאילו זה לא לקח הרבה זמן כמו אצל מייקי, בגיל ככה שנתיים, אנחנו שנתיים וקצת מגיעים לרופא, התפתחות, והרופא התפתחות אומר לי, תקשיבי, אני רואה, לקראת סוף הטיפול בעלי מגיע. והוא מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, אתה, מה אתה עובד, מה אתה עושה? כמו לא אני בעולם הביטוח. אמרו לו, יופי, מצוין. כמה שיותר מהר להגיש לפסיכולוגית באופן פרטי, כי 90% אני אומר לך שהילד על הרצף.
וואו.
אני אני אומרת לך, אני בדרך כלל אימא של יד הילדים לא מתפרקת ואוספת את עצמי, השארתי את הילד עם בעלי ועם הרופא, ופשוט יצאתי החוצה בכיתי, ואמרתי, לא, זה לא יכול לקרות לי, זה לא קורה לי.
ברק לא פוגע פעמיים, כאילו.
ברק עשה פעמיים, אבל הוא היה עשה פעם אחת ברק ופעם אחת רעם. ממש כאילו, לא יכולתי לחשוב, לא יכולתי לחלום, הם שניהם שונים על הרצף. לצערי, אפילו אילי, למרות שהוא כאילו בעצם השיג כל כך מהר דברים בהתפתחות שלו, בעצם הוא היה בכלל, הוא בתפקוד נמוך, לעומת מייקי שהוא בתפקוד גבוה, וההתמודדות לא קלה. התמודדת לא קלה, זה היה גם בתקופה שהייתי כאילו התמודד עם דיכאון אחרי לידה, בכלל כאילו...
מה, נו, איך את מדברת איתנו פה היום, ומאיפה כל הכוח הזה? מתארת תקופה שנראה שאין ממנה תקומה.
אז תמיד יש, תמיד יש, יש, יש טוב בסוף, יהיה בסדר. ועברנו את פרעה, נעבור גם את זה, זה לא סתם. באמת, אנחנו עוברים כל הזמן. ותראי, זה לא קל. יש את הגלות הפרטית שלנו, יש את הגלות הכללית, וזה מורבב, וזה משיק אחד לשני. אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו, כאילו, ברוך השם, שכאילו, בקיץ האחרון, הגעתי לפסיכיאטר, והפסיכיאטר אמר לי, לא, אין דיכאון אחרי לידה, זהו, אתה אחרי, עברתי, יצאת מזה.
חסדי שמיים.
ממש, אני אומרת לך שיש אנשים שואלים אותם, מה היום הכי שמח שלכם בחיים? ואצלי זה היה היום הכי שמח בחיים שלי, שפשוט הרגשתי שנלחמתי, כל מה ששקעתי, אבל שמחתי, כאילו בחרתי לא רק לשקוע, כאילו זה היה קשה וקיבלתי עזרה וזה כאילו הזדמנות להגיד, זה כאילו אנשים טובים באמצע הדרך, הלכתי לעשות ציפורניים ככה אצל מישהי חדשה שאני אפילו לא מכירה, והיא רצומה סביבי והלכתי לרופא ובזכותה טופלתי.
מה, היא שמה לב שאת, כאילו היא הבחנה אותך שאת עם דיכאון אחרי לידה?
היא לא הבחנה.
אני צוחקת, אני אומרת, מה היא עשתה?
היא פשוט סיפרה לי על עצמה. היא סיפרה לי על עצמה, ואחר כך, היום אנחנו חברות בלב ובנפש, ואז כאילו, היא אומרת לי, תקשיבי, אני בחיים לא סיפרתי את זה לאף אחד. בקושי לאנשים הקרובים אליי, סיפרתי שהתמודדתי עם דיכאון אחרי לידה. אז לבוא ולספר לך, פעם ראשונה שאני פוגשת אותך, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא שם לי את המילים בפה, ואני חייבת, כי התחלתי תהליכים, והתחלתי טיפול, וברוך השם, משם צמחתי. עכשיו, זה לא מעניין, שוב, אני אומרת, מהשביל לאוקטובר אני ברגרסיה, זה לא קל, זה לא שעכשיו אני...
כולנו ברגרסיה, אחותי, בלי להיות מאובחנים על הנייר לפני.
בדיוק, אז אני אומרת, אז כאילו, אנחנו כל הזמן, יש לנו אותנו, ויש לנו אותנו כילדים של, ואחים של, והורים של, אנחנו מגוונים, ויש לנו הרבה דברים שעושים את מי שאנחנו, וזה כל הזמן בחירות, והבחירה היא חופשית. ואני
בחרתי כאילו לנסות לצמוח. חנה, איזה מרגשת את. את פשוט לא מבינה כמה כוח את נותנת. אני חושבת שאת כבר מבינה. את נותנת המון המון כוח, ובאמת דווקא בתקופות כאלה. אני רוצה להמשיך שוחח איתך על זה בפעם הבאה. זה מצחיק שקראנו לפינה הזאת אמהות שוקעות, כי זה היה כאילו רצון למרוד בכל התיאום ושלמות האלה, שתעשו גם וגם וגם וגם, ואתם יכולות ואתם מסוגלות ואתם נשים, ובא לנו להגיד לא, אני רוצה לעשות 80%, כי בהמשך למה שדיברנו בשעה הקודמת, כי אני לא יכולה הכל, ואת מדברת על שקיעה אמיתית, על אמיתית, ותראי איזה זריחה יפה יש אחרי, אז הלוואי שזה ככה משל למה שמצפה לנו גם כעם, וכמובן כפרטים בתוכו. אני מודה לך על השיחה הזאת היום, וחיבוק גדול לילדים.
תודה וחזרה.
תודה רבה.
ושנזכה בעזרת השם באמת לפורים הזה שיהיה לנו ונהפוך הוא אמיתי לכולנו.
אמן, אמן. וואה, אנחנו מתחילים לדבר על פורים, איזה פחד. חנה,
אלה. יש לנו עוברת, אין לנו עוברת.
בדיוק. תודה רבה על השיחה. אפרופו אמהות שוקות, את יודעת, פורים זה לא לאמהות שוקות, זה רק לאמהות משקיעות. וזיידר.
בסוף קונות מתחות ב-200 שקל ברגע.
זאת אני, נעים מאוד. תאמיני לי, אין משהו שהכסף שלי יכול לעשות יותר טוב מאשר לקנות את התחפושת הזאת ולסמן וי. תודה רבה, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה חנה ליברתי, תודה רבה, להתראות. אנחנו עם אישה אחרת שתעזור לנו עם בני הנוער שלנו, אין, אנחנו מוקפות פה ברשת נשים מוצלחות שממש מסייעות לנו. בוקר טוב לרבקה צפדיה, בעלת קליניקה לליווי הורים לנוער במצבי סיכון.
שלום יונת, בוקר טוב.
מה שלומך?
התגעגעתי, חיכיתי לפינה שלנו.
בבקשה, הנה, אני כאן לסייע. מה שצריך, אם את צריכה משהו, פשוט תפני, אנחנו מטפלים 98% מהפניות שמגיעות לכאן. שירות לקוחות יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול אותך על, על שאלה שהגיעה אלינו למערכת, ותמשיכו לכתוב לרבקה ל-055-333-9393, או ליונת pr@strudelgmail.com. עכשיו אני רוצה להציג לך את השאלה שהגיעה למערכת. אמא מספרת שהבן שלה לאורך השנים, בכל פעם שהוא ניצב מול התחלת מסגרת חדשה, הוא מאוד מאוד מתקשה. הוא לא מוכן להיכנס, הוא בורח, ואמא מרגישה שאין לה כלים להתמודד, והיא דואגת ולחוצה. איך נצליח להצמיח את הילד שלנו? מסגרת חדשה, אני מניחה שזה לא רק תחילת לימודים, אלא חוג חדש, משפחה חדשה שהם הולכים לבקר בה, זה מאוד מאוד מודולר.
התחלה חדשה.
כן.
כן. טוב, שאלה מאוד מאוד מדויקת, ותכף אני אסביר למה. אבל אני קודם כל יענה מעולמות הפסיכולוגיה החברתית. יש משהו שנקרא, תופעה שנקראת נבואה שמגשימה את עצמה.
אפקט פיגמליון.
אפקט פיגמליון, בדיוק. Mm-hmm. בעצם עשו איזשהו ניסוי על, על עכברים, שלכולם היה את אותו מטען גנטי זהה, אבל החוקרים אמרו לסטודנטים שהפעילו את הניסוי על קבוצה מסוימת מתוך העכברים, שהם עכברים טיפשים. הם לא מסוגלים. והמשימה הייתה ללמד את האחברים לרוץ בתוך איזשהו מבוך, ובאמת אותם אחברים שסומנו קודם כטיפשים, למרות שהם היו בדיוק אותו דבר כמו כל האחרים, לא הצליחו לרוץ.
וואו.
האמונה המוטעת כלפי האחברים הוגשמה. ויש מקום מאוד 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 גדול בעצם לאמונה. הנבואה היא מגשימה את עצמה. וככה גם אני אומרת לאותה אמא, אם תשמחי על הילד שהוא יכול להתמודד בצורה טובה ונכונה ומדויקת, תראי הסתגלות מופלאה.
הוא לא אכבר טיפש, סליחה.
הוא לא אכבר, בסדר, אבל, אבל באמת המקומות האלה שאנחנו הרבה פעמים מנבאים את, ה, את, ה, את המציאות לפני שהיא קורית, ובכך בעצם אנחנו עוזרים להגשים אותה גם לטוב וגם גם לשלילי וגם לחיובי. עכשיו, איך עושים את זה? איך באמת... כל פעם שאנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, אני ישר הולכת אל התורה, כי בתורה יש לנו את הכי הרבה עצות לפסיכולוגיה חיובית. וראיתי שכותב רבי אליעזר מבלגנצי, הוא כותב על הפסוק, הוא שאבתי מים בססון ממעייני ישוע. מה זה הוא שאבתי מים בססון? מה זה הפעולה הזאת של שאיבה? זה בעצם ללוות מהעתיד ישועה. כלומר, אני מאמין שישועה תתרחש בעתיד, ובתוך כדי כך אני גורם לזה לקרות. הוא כותב את זה ככה, מילים מקסימות. מבטח ישועתו יהיה לכם לעולם, נאמן להיוושע בו תמיד. אתה בוטח, אתה נושה. את מאמינה שהילד שלך יכול להסתגל, הוא מסתגל. זה ככה. וזה יום מיוחד בשבילי השאלה הזו. זה בזמן מאוד מדויק, כי היום יום הפטירה של סבתא שלי, סבתא יפה אהובה שלי, שהייתה אחת אנשים... שבאמת נתנה לי אמון בלי חשבון. היא ממש האמינה בי, והרבה הרבה הרבה דברים שהיא האמינה בי אז, היום הם מתגשמים. היא לא כאן כדי לראות את זה, אבל היא מלמעלה, והיא צופה בנחת, אני בטוחה שהיא צופה בנחת. זהו, וזה
היא, היא הייתה המבוגר הזה שהאמין בך, שכל ילד
אני
צריך?
אני הייתה המבוגר הזה, כן, כן, באמת רבי שלמה קרליבך כותב, כל אדם צריך מבוגר אחד שיאמין בו. היא האמינה בפוטנציאל, היא לא ראתה את מה יש, היא לא הסתכלה על, על, על מה היא קורה עכשיו, היא הסתכלה על מה יקרה בעתיד, בפוטנציאל. והיא אחד האנשים הכי משמעותיים שגרמו לי להיות מה שאני היום, ואני שמחה על זה, ואני מלאת הכרת הטוב אליה.
סבתא יפה לא פה בגוף, אבל היא בהחלט פה איתך, ואנחנו, שיהיו המילים האלה לזכרה.
אמן.
מאוד מרגש, מאוד מרגש לגלות שיש מבוגרים שמאמינים בך ויאמינו בך. רבקה צפדיה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת.
בשמחה רבה, המשך תוכנית מצוינת, כמו שהייתה עד עכשיו, נהניתי מכל אייטם בנפרד, ממש.
איזה כיף, תודה שאת חלק מזה. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב לדבר על לידה שקטה.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
כל חי תמיד איתנו. אני מדברת עם רותי אילמן, בוקר טוב.
בוקר מצוין, מה שלומכם?
ברוך השם, אני אומרת תמיד ברוך, אני לא מסתבכת, ברוך השם זה אומר שהשם פה והוא דואג לכל הדבר הזה ואנחנו בעיניים טובות ושרק יראה לנו מה אנחנו צריכים לעשות.
מסכימה.
יפה, יצא לי טוב, ראית? חזק, כן, כן. אפילו לא התאמנתי על זה, מהמם. אני רוצה להציג אותך לקהל המאזינות שלנו, את באמת אחת הנשים שכאילו כל דבר שאת נוגעת בו הוא מבורך והוא גם קורה ברמה הטובה. אני יצא לי להכיר אותך בכל מיני ממשקי עבודה ויצבת לי אירועים לכל מיני אירועים במשרד שלי וזה, וכאילו יש, פתאום אני כל פעם, את כמו איזה סקית מרשרשת של הפתעות, שכל פעם כאילו את יודעת לעשות עוד משהו, את מכינה פתאום קינוחים, את פתאום מעצבת אירועים, את באמת אישה מוכשרת, מנגנת בחסד. בקיצור, אחת משלנו, כל הכבוד. היום אנחנו מדברים איתך על משהו באמת אחר לחלוטין. זה חודש המודעות ללידה שקטה. ותמיד שאומרים חודש המודעות, זה נראה לי כאילו אישה שאיבדה, היא כל הזמן במודעות, נכון? אבל אולי מי שלא היה, שם לא זוכר את זה בכל רגע, אז הוא אולי צריך את התזכורת. אני אשמח שתשתפי אותנו, את כתבת לא מזמן טקסט שדיבר על באמת על בוקר אחד שקמת, ואולי פשוט תספרי לנו את עליו, על איך קמת ואיך את לא זכרת, אבל הגוף שלך זכר.
אז אני יכולה להגיד שכל מה שציינת עליי מקודם, על השקית המרשרשת של ההפתעות, האירוע הזה היה אירוע מכונן בחיים שלי, והוא הוביל אותי לכל השאר.
וואו, מהמשבר.
כן, לפני 16 וחצי שנים הייתי נשואה בפעם שנייה, עם גבר שאהבתי, והיה לנו הריון משותף, שבמהלך ההריון גם גדל ונולד חלום על ילד אהבה, ואיך נקרא לו, ואיך הוא יראה, ואיך אנחנו בונים חיים חדשים. הייתי כבר לא צעירה בכלל.
כן.
ולפני שמתרחשת לידה שקטה, מתרחש איזשהו לידה רעיונית. כל המשפחה מחכה.
כן, יש התכווננות, כן.
בשל, בדיוק. ובמהלך ההיריון כבר נודע לנו שהילד לא כל כך תקין. ובשורה התחתונה, ב-23 לספטמבר וכ"ג באלול, לפני 15 וחצי שנים, אחרי 3 ימים בחדר לידה, ילדתי בן, והרעש של השקט שהיה כשהוא נולד, זה הרעש החזק ביותר ששמעתי מעודי. כמה שאתה מתכונן, אתה לא מודע להלימת הרעש הזו, שאתה מחכה לחיים ואתה פוגש מוות. זה החלק הראשון.
איך כאילו מתכוננים לדבר? מה עושים?
אז כמו שיש באבל רגיל שלבי אבל,
כן,
של הלם והכחשה וכעס וכולי, אז עוברים את החלקים האלה. בניגוד לאבל רגיל, את מיידית חייבת להתאמת. למשל, לאן לוקחים אישה שילדה לידה שקטה?
למחלקת יולדות? לא, זה אחד,
או למחלקת נשים?
אחד הפשעים הגדולים, כאילו, המפגש הזה עם... כן.
אז הבית חולים היה, בית הרפואה, היה מספיק רגיש, והלכתי למחלקת נשים, אבל שאני הייתי בפועל אישה אחרי לידה, מלאה בחלב, על כל המשמעויות של אישה אחרי לידה, אבל הייתי מאושפזת במחלקת נשים א',
כן.
והתנהגו אליי כמו אישה שמאושפזת במחלקה. החלק השני, זה החלק הכי מכאיב, כל הסביבה מסביב, לא יודעת איך להתייחס אל האבם שיושב פה על המיטה.
כן.
זאת יולדת, זאת אימא שאיבדה את הילד שלה, ואיך בכלל, מה עושים איתה?
מה
אז
אומרים?
אנשים נמנעים מלבוא.
כן.
אנשים אומרים לי בטלפון, את יודעת, גם לי הייתה הפלה, שכמובן זה לא קשור. ואז את בעצם נשארת לבד עם עצמך, בלי תמיכה רגשית, בלי יכולת לאבד, הורמונלית, גופנית, נפשית, עם פצצה מתקתקת ביד, והדבר הכי משמעותי, שכשאת יוצאת מבית הרפואה, את צריכה לעבור במזכירות, ולקבל מספר עבור התינוק שלך שמת, ורושמים אותו בתעודת הזהות שלך, ואת
די.
הולכת הביתה.
כן?
כן. כן.
אוי, תת, איזה חוויה.
עכשיו, רוב האנשים לא מודעים לכל הדברים האלה. אומרים, וואי, מסכנה, נולד לתינוק, והם מתקדמים הלאה. כן. קודם כל, מאבחנים אותך כבן אדם מצורע,
כמי שמכיר גירושין או אלמנות או מחלת סרטן, אנשים רואים אותך והם עוברים, הם עוברים את הרחוב, הם פשוט לא יודעים להתמודד.
הם לא יודעים, כן. זה צריך ללמד זכות. זה באמת לא, זה לא אתם, זה הם, מה שנקרא. זה לא, לא אנחנו זה.
אני מספרת על ההתמודדות שלי כבן אדם שעבר את זה.
כן.
ובבית מחכה המשפחה וילדים, שאמא תחזור עם תינוק הביתה, ואת צריכה להיות מיד גיבורת על ולחזור ולהחזיק אותם, כשאת בעצמך מתמודדת עם משהו שהוא מטורלל.
ומה קורה?
זה בגדול הסיפור, מה קורה. מיד אחרי שזה קרה, הלכתי פעם ראשונה בחיי לטיפול פסיכולוגי, הבנתי שאני לבד לא יכולה. והלכנו לטיפול משפחתי, והדבר הזה הכניס בנו כוחות מחודשים ואפשרויות לנהל את המשפחה שלנו בצורה מיטיבה, שמתוך השבר והקושי נולד משהו חדש טוב יותר.
כן.
במהלך הטיפול הכרתי בי כל מיני דברים שהבנתי שאם אני אשתמש בהם, אני אוכל לצלוח כל מיני לידות חדשות, שלהם יהיה רק פריחה, שאין להם סיכוי למוות.
שיהיה להם חיים.
אמת.
אוי, רותי, וואי, איזה, איזה קשה. את יודעת, היום שוחחתי הרבה עם נשים שציינו טיפול רגשי, טיפול פסיכולוגי, טיפול פסיכיאטרי כעזר, ואני באמת חושבת על כל האנשים האלה שמאזינות לנו עכשיו, ומשהו אצלן לא בסדר. הן מרגישות אולי מדוכדכות, אולי, זה לא צריך להיות מאוד 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 קיצוני, כן? לא צריך להגיע לתחתית של התחתית בשביל להתרומם. ואולי הן מרגישות שמשהו לא קורה להן קשורה, או שהן קצת לבד, ואין להן את מי לשתף, ולפעמים אפילו הבעל לא תמיד כאילו הוא הכתובת הראשונה, כי הוא מתמודד עם דברים משלו, או לפעמים אמא לא פנויה, חברה, אחות, לא יודעת מי, והן צריכות עזרה. מה כאילו הפעולה הראשונה שעושים בשביל באמת לקבל עזרה? סתם כמי שהייתה שם וזיהתה שמשהו צריך פה עזרה גדולה מבחוץ.
להיכנס לגוגל,
כן.
ולחפש עזרה למצב נפשי אחרי לידה. אני לא רוצה, אני מטפלת בעצמי, אני הלכתי אחרי זה ללמוד טיפול, והוצאתי תעודה ונהייתי מטפלת, למרות שאני לא עוסקת בזה.
כן.
לחפש עזרה במילים הכי פשוטות, שבה אנחנו משיימים. כן. קשה לי אחרי לידה, אני עצובה. יקפצו כבר מילים נכונות בגוגל, שיפנו לכל מיני מקומות.
והשם ישלח את השליחים הנכונים.
אמת. דבר שני, לכל בן אדם בעולם יש את הבסטי שלו.
Mm-hmm.
אם זה אחות שלו, אם זה חברה שלו. אל תשאיר את זה אצלך בבטן.
כן.
תלכי לבסטי שלך ותגידי לה, תקשיבי, אני לא מצליחה להתמודד. תעזרי לי למצוא עזרה. לפעמים אנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו, לעזור לנו. וזה בסדר. שמד. זה לגיטימי.
נכון, בטח, בטח. אנחנו כאן לחזק את כל מי שזקוקה לחיזוק, ולהגיד, בקשי עזרה, הכל בסדר, זה מפריח שממות, ובאמת מחיה לגמרי. אז רותי אילמן, תודה על השליחות שלך הבוקר הזה, אנחנו צריכות
אני
לסיים.
אני רק רוצה להגיד משהו, כן. אחרון, צריכות לסיים. הרבה מאוד פעמים נשים אחרי לידה שקטה, מאשימות את עצמן, שלא באמת, אבל זה משהו שממש רווח כחוט השני. אל תשאירי את זה אצלך, תתני לאיש מקצוע לעזור לך לצאת מזה.
תודה רבה על הכוח הזה, שיהיה גם, שיחזור אלייך בכפולות. אני מודה לך על השיחה הזאת היום, תמשיכי לעשות חיל. ואנחנו...
אמן, וגם את יקירה.
תודה רבה. אמן, אמן.
ביי.
הבמה שלך, אנחנו מסיימות שעתיים, מרגשות, מצחיקות, טובות, מחזקות בעזרת השם. אני רוצה להודות למי שעזר לנו פה היום, ליעל צייטלינה עורכת ועל המפיק נתי שולמן ולטכנאי מוטי קופפר ולכל היועצים המוזיקליים לשימי ברוורמן ולאפריים קמיסר ולריבונו של עולם שהביא אותנו לכאן. אני הייתי יונת קפלן, נפגש בעזרת השם יתברך גם בשבוע הבא בשלישי בין 10-12 כאן בכל חי. המשך יום טוב.
מבינים, רוצים קצת נחמה, תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים וחול, בלב תקווה ואהבה ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול, הלב תקווה ואהבה, הוא חי תמיד איתי, הוא חי תמיד איתי.